תודה.
תן לו גם. תני לו גם.
יש לך גם שיהיה
חם. שיהיה גם. תודה. ברוכים תהיו. אגב, אתמול הייתה חתונה של בחור שלמד פה בראש יהודי. אוהד.
היית? היה מאוד שמח.
היית שם? כן. אני לא יכולתי להגיע, אבל הוא כתב לי בהזמנה, לפני 4 שנים ראיתי שאפשר להיות דתי ומחייך. ככה הוא טען. זה כמו שבשיעור שלי. אוהד.
אוהד ועדה.
מישהו, הוא לא בא לשיעורים פה, הוא בא בעיקר לשבתות פה, אבל...
כן. אבל היה בא לשיעורים.
קרוב לירושלים.
באיזה
היה
בירושלים?
יש שאלה. כולם אמרו שזה על יד רחוב, אז זה לא יותר רחוב מרחוב.
כן?
קרוב לירושלים.
חולדה. חולדה, בכיבוש חולדה. נכון, נכון. טוב, ובכן, רבותיי יקרים, אנחנו בשמות פרק כ"א, פסוק כ"ח. המשך דיני נזיקין. כלומר, עד עכשיו דיברנו על נזיקין במובן הקשה, עכשיו נזיקין במובן הקלאסי. נזקים לממון. עד עכשיו דיברנו על נזקים לגוף, או רצח אפילו, כן? שזה נזקים לאדם. ועכשיו אנחנו עסוקים בנזקים שנגרמים לממונו של אדם. לכן זה הולך באופן מדורג. פסוק כ"ח, וכי יגח שור. כלומר, פה זה אומנם נזק שנעשה לאדם, אבל לא על ידי האדם. לפני כן, אדם פגע באדם. אדם רצח אדם, היכה אדם, היכה את עבדו. כלומר, זה האלימות הקשה, כאשר האימות הוא בין אדם לבין אדם. פה יש ממונו של אדם, רכושו של אדם שפוגע באדם אחר. טוב מאוד ההוגה הזאת, מי עשה?
כן.
יש מונו סודיום? טוב. טוב, אז מה כתוב כאן? כן, וכי יגח שור את איש או את אישה ומת. סקול יסקל לשור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. זאת אומרת, יש פה דיני שברים מסוכנים. זה ממון, השור הוא ממון שלי.
אבל הוא פגע באישה.
כן, זה מה שאני אמרתי. יש, יש פגיעה של אדם באדם, יש פגיעה של ממון באדם.
הממון זה השור.
השור הוא ממון, ואחר כך יש דרגה שלישית יותר קלה שנפגע, כן, או אדם לרכוש. אבל פה הנפגע הוא עדיין האדם על ידי רכוש. עכשיו, האב טיפוס של הרכוש הפוגע זה השור. מדוע? משום שהוא קרוב ביותר לאדם בגלל שהוא בעל חיים. הוא בעל חיים, מזיק, והוא נמצא ברשותו של אדם לצרכיו של האדם. כלומר, זה נורמלי שאדם מחזיק שברים. אדם, למשל, לא אמור להחזיק נמר או אריה בבית.
כלב.
כלב, כן, אבל כלב לא מזיק כמו שור.
הוא לא
נוגע. מה?
הכלב יכול
להזיק. אז הכלב יכול להזיק. מה פתאום? מה פתאום? אבל רוטוויילר זה לא היה קיים בימי כלב. לא, זה מה שאני אומר. הכלב הקדמון שימש לשמירת הצון. הוא לא היה מסוכן לאדם. כלומר, כלב שוטה, יש דבר כזה, אבל אז זה דבר חריג, זה לא נורמלי שכלב יהיה שוטה. מה שאין כן, שור, יש לו נטייה טבעית, נגיחה.
אבל זה כלב הוא לא הביתי, לא?
מה?
הוא לא היה חיה ביתית.
הכלב? מי יחזיק כלב כחיה ביתית? מה פתאום?
לכן גם זה...
מה? נגיחה, אנקורנמה. מחמד?
כן.
לא. מעניין, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל החתול לא מופיע בתנ"ך. אין בתנ"ך חתולים. מה? בגמרא כן. לא, מופיע, כלב מופיע.
לא, אבל אנשים
דווקא במצרים זה היה חזק, אבל החתול לא.
לכן זה עוד יותר תמוה. מה?
אנשים היו צריכים עובדים בשביל מה שהם היו צריכים.
יש כמה דברים נעלמים כאלה בתנ"ך.
לא,
יש כמה דברים נעלמים בתנ"ך. למשל, החתול לא נמצא, אמרנו, וזה באמת תמוע, בגלל שהחתול היה מצוי מאוד במצרים, עשו ממנו סופר עניין. נעלם, לא מופיע בתנ"ך. כמו כן, יש איבר בגוף האדם שלא מופיע בתנ"ך, והוא המוח. המוח לא מוזכר בכל התנ"ך כולו. זה איבר מרכזי מאוד. לא, באמת.
דרך אגב, גם ברפואה הסינית אין התייחסות למוח.
כן, זה תמוה מאוד, נכון?
אין התייחסות למוח ברפואה הסינית.
נכון, וזה...
גם לא במילים נרדפות כאילו למוח?
אתה פה, אתה שואל שאלה רציני. סוף סוף. האם אין מילים נרדפות? כן, אני אגיד לכם למה. פרופסור ליבוביץ', שהיה מומחה גדול למוח, טען פעם בהרצאה, שבזמן התנ"ך לא ידעו שיש תפקיד למוח. והראיה זה שהוא לא מוזכר בתנ"ך.
זאת
הראיה.
נראה לי לגמרי מופרך.
זה מופרך, כי לפחות נגיד מה עם החתול, כן? שגם כן נעלם. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה. אבל בכל זאת השאלה היא שאלה. למשל, ידוע בוודאות שהיו גמלים במצרים העתיקה. נמצאו עצמות גמלים והכל. ידוע ללא שום ספק. אין שום כתובת מצרית קדומה שבה מוזכר גמל. לא מצויר גמל.
בחיית מסע מדברית, משהו כזה, אין איזה?
בפרונים אין גמלים?
לא, לא. אין.
בחיית מסע מדברית.
וזה דבר תמוע מאוד.
בתורה יש גמלים.
כן, בתורה יש, אבל ידוע בוודאות שגם המצרים ידעו מה זה גמל, לא מופיע. אז יש לפעמים, זה שדבר נעלם זה לא אומר שהוא לא קיים. אבל אני רוצה להגיד לפחות לגבי המוח, עד בתנ"ך. המוח התנ"כי, יש לו שם בתנ"ך, רק לא קוראים לו מוח. קוראים לו עורף. עורף. הרי מאיפה מתחיל המוח? המוח מתחיל מן העורף. אז בעצם זה התפשטות, זה סוג של גידול כזה. זה גידול של העורף. כשהעורף. אגב, מה זה השורש ערף בערבית?
לדעת.
נכון? מן ערף. כן, אתם יודעים, יש, אגב, אם כבר אנחנו מדברים על הערף, אתם יודעים שהצרפתים הגיעו לאלג'יריה, הם עשו מפות, הם היו אנשים מאוד מסודרים, הגיעו למקום לא ידוע, מתחילים לצייר מפות, והמפות הראשונות, כל הר, או כל בקעה, או כל נהר, קוראים לו מנרף. למה? שאלו איזה אחד, תגיד, איך קוראים להר? זה מנרף. לא יודע, סיידו, אמרו, מו מנרף. זה משהו כזה. לא מבינו שזה משהו, זה לא יודע. טוב. לא, זאת האמת. לא ממציא. טוב. טוב, אז בואו, למה הגענו לכל זה? אני לא יודע.
השור.
כן, לא כתוב חתול, אבל כן. אז השור, זה, כלומר, יש פה איזה בעיה. החיים התרבותיים דורשים מן האדם להחזיק בעלי חיים, והבעלי חיים האלה מזיקים. אז מה צריך האדם לעשות? שלא יהיה לו שברים? לא יכול להיות. אבל הוא צריך לשאת באחריות. לכן, יש פה כל דיני השור. עכשיו, אנחנו נראה...
חתול הוא לא מזיק, הוא אוכל את המזיקים.
גם חתול? לא, ודאי. אם אדם יש לו חתול שהזיק...
הוא אוכל את
האחמרים. תראה, אם החתול שלי הזיק לממון של מישהו, הוא אפילו הרג מישהו, אני צריך לשלם. אבל השאלה היא מדוע מכל בעלי החיים המזיקים, הדוגמה, הייתי אומר, האב טיפוס זה השור. למה לא לקחו, למשל... עז, גם העז יכול להזיק, אלא שזה יותר מזיק מבין בעלי החיים הביתיים הנדרשים לאדם. החיוניים, כן. הוא צריך שיהיו לו שברים. מה? הוא נגח.
אם זה היה בעודו, זה בטח היה פיל, לא?
יכול להיות, כן, בדיוק. אז זאת אומרת, אבל יש פה איזה בעיה. אני כאדם החי בחברה, החי חיים כלכליים, מוכרח להחזיק ברשותי מזיקים. עכשיו, אני יכול להסתתר מאחורי הטענה, זה לא אני, זה השור שלי. אני יכול להגיד. כי יש גם צד שיש בשור קצת דעת. למשל, אדם, אם הבן שלי, למשל, שבר את השמשה, אני צריך לשלם או לא? לפי ההלכה לא. מה? אם הוא בר מצווה, שהוא ישלם. אם הוא לא בר מצווה, הוא פטור וגם אני לא משלם.
כן, לא דעת, כאילו לא...
לא, כי יש לו דעת.
לפני בר מצווה?
ודאי יש לו דעת. מי שיש לו דעת, הוא עצמאי בעולם. אז בעצם התלמוד אומר שהילד זה סוג של פגרה. בגלל שהוא מזיק ולא משלמים.
אוקיי.
כן.
אז בסדר.
תגידו את זה בבית ספר, כן? הבן שלך שם...
אם מה, בנגל נגיד מגיע לדין תורה, הבן שלו הוא שובר סדרתי.
כן.
אז לא יחייבו אותו?
נכון.
אני מקווה שהם לא יודעים את זה.
למה אומרים בבר מצווה
למשפט? אבא אומר את המשפט. זה בהשגחה, זה תחום אחר. כן? שהוא לא נענש על מה שעשה. אני מדבר על בית דין, בבית דין זה כך.
למה? אבל אם יש לו דעת,
אז
אם יש לו דעת,
דווקא
הוא אמור...
אבל אין לו כסף.
אתה אחראי.
לא, אבל הוא לא אישיות ממונית. זאת אומרת, אין קניין לקטן.
אתה אישיות הממונית שלו.
לא. אם הוא היה חתול שלי, משהו אחר. החתול שלי, אני הדעת שלו.
אז אני יכול להגיד גם, אני יכול להגיד גם, אם אני לא אחראי על המסכים שלו, אני גם בהפוך, אני יכול גם לא אחראי על הפרנסה שלו.
נכון. אף על פי כן חייבו אותי לפרנס אותו. מדוע? בגלל שאפילו הבעלי חיים מפרנסים את גוריהם, ולכן האדם לא צריך להיות גרוע מבעלי חיים. אבל זה מצד זה. זה מצד שבכלל יש מצד גמילות חסדים, כלומר, יש מישהו מסכן, אין לו מה לאכול. ודאי שאתה צריך לתת לו אוכל. אבל זה מדין גמילות חסדים. עכשיו, אם זה הילד שלך, הוא מקורב אליך עוד יותר, יש לך אחריות ישירה, לכן אתה צריך. ברור? אבל זאת אומרת, באיזשהו מקום, הילד שלי הוא איזה מין יצור מאוד בעייתי. הוא בעל דעת, ולכן אני לא חייב על מה שהוא עושה. מצד שני, הוא עצמו לא אישיות ממונית, הוא לא ישות ממונית.
עד איזה גיל זה?
עד גיל 13. לבן, 12 לבנות.
ואחרי זה?
ילד בן 15 שבר.
אז ההורה שלו, מי
ישלם? הילד.
אבל יהיה לו כסף.
מה זה אין לו כסף? ודאי שיש לו כסף. יעבוד, יהיה לו. או שימאחר לעבד.
זה אפילו בחוק מדינה.
הוא עם אבסוט, תמידי.
זה אפילו בחוק מדינה.
מה?
בחוק מדינה, יש פה עורך דין שיתקן אותי. אחריות פלילית זה בגלל
12-14. יכול להיות, כן. יש גם בעיה של בכלל להחזיק קטין בבית סוהר, זה לא דבר פשוט. מה? 12.
אחריות פלילית זה בגלל
12. בסדר. עכשיו, פה אני לא מדבר על ילדים, אני מדבר פה על שברים. השור הוא היותר קרוב להיות בעל דעת, אבל עדיין זה לא נקרא דעת.
רגע, אפשר בכל
שאתה... לא שומע.
אם כבר האמת הייתה...
אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר.
אי
אפשר,
אי
אפשר.
זה
קצת פתוח,
הנה, פתוח. הנה, עשינו מהם קצת.
טוב, בסדר.
גם קצת פתוח.
כן, מה?
טוב, בגלל שאמרת על החתום.
כן.
מעניין,
זה איך פותרים
את זה, כאילו, מה...
למה אין חתול בתנ"ך? אני לא יודע.
לא יודע, מה?
אני לא יודע.
מיליון זה בעלי חיים, לא כולם מוסלמים.
לא, אבל החתול היה באמת חיה מצויה בארץ, כלומר, זה לא...
זה היה במצרים.
במצרים, בהודו, בקיצור, הכירו את החתול. הטוקי מוזכר בתנ"ך, הקוף מוזכר בתנ"ך. אז למה שהחתול לא יוזכר? אני לא יודע. באמת לא יודע, יש לי
שכה.
עריות מוזכרות. נמרים, דובים. זה באמת תמוה מאוד.
נשאלו את פרופסור לבוביץ' למה לא מוזכר חתול, אז הוא ענה שיש מיליון בעלי חיים ולא כולם מוזכרים.
על ככה הוא אמר?
כן, כן, רציתי לשאול אותך, יש כזה ספר סגול, אז זה שמע את השאלה הזאת.
אהה. ספר סגול? איזה?
רציתי לשאול אותך פרופסור לבוביץ'.
אה, יש לי את זה.
תראה שם. יש לך
מפתח
בסוף
שזה
חתול.
חתול? כן. טוב. אצלי הוא לא סגול. רציתי לשאול אותך פה.
סגול אני חושב
שזה. כן. מדוע אמרת על הרבנות הראשית שהיא מוסד פסול? אז הוא עונה. אמרתי על הרבנות הראשית שהיא מוסד פסול, כי היא מוסד פסול. לפחות זה היה ההצגה הכי טובה בעיר, כן? עכשיו, טוב, לגבי הדעות יש מה לדון. עכשיו, איפה היינו? כן. אז השור הוא בעצם באיזשהו מקום במקום האדם. היינו מצפים מן האדם להיות במקום השור, או מהשור להיות במקום האדם. יש איזה מין קרבת גורל שצריך לברר אותה. בואו נראה את הנקודה. וכי יגר שור את איש או את אישה ומת, סכל יסכל השור, ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. טוב, ההלכה הזאת תמוהה ביותר. קודם כל זה אומר שלא עושים כלום לבעל השור, חוץ מזה שהוא איבד את שורו. נכון? השור שלו הרג, השור שלו הרג, סוקלים את השור, קודם כל למה לסקול שור? תהרוג אותו, גמרנו, מה, וזה הסקילה, מה? זה משפט בבית דין, כן? ובעל השור נקי.
וגם למה
אסור לאכול? אסור לאכול, טוב, אפשר להבין את זה, זאת אומרת שלא יהיה רווח, לא יהיה רווח מרצח, כן? ולא יאכל בשרו.
אגב, סוקלים את השור של האדם, האדם משלם, כי הוא מאבד שור.
אבל הוא לא שילם כלום לנפגע.
כלום? לא, אבל הוא...
הוא עצמו איבד שור.
הוא איבד שור, זה המון כסף.
זה נכון, הוא איבד שור, וזה כבר סיבה טובה כדי שישמור על השור. אבל מצד שני, אני זוק לא קיבל שום פיצוי. לא קיבל פיצוי. לא, אבל משפחתו יחתה לקבל, נכון? בואו נראה. ואם שור נגח הוא, מה זה נגח? כן, שימו לב שיש דגש בגימל.
זה שם תואר.
זה שם תואר, כמו נגר, ספר וכו', כן? אז הוא נגח, זאת אומרת זה שור נגחן. איך אתה יודע שזה שור נגחן? נגח הוא מתמול שלשום, זה לא מהיום שהוא נוגח. זה פעם, כן, מהפעם השלישית והאלה. זה נקרא שור המועד. שור המועד. למה הוא נקרא מועד? בגלל ההמשך. והוא עד בבעליו ולא ישמרנו. עכשיו, מה פירוש והועד בבעליו?
הזהירו את
ה... הזהירו? אז תגיד שיתרו, יתרו בו. אבל פה והועד זה לשון עדות. אז ההלכה אומרת כך, לוקחים את השור, השור הזה שרצח, מביאים אותו לבית המשפט, את השור ואת הבעלים, ומעידים בפניו. זאת אומרת, הנאשם יעמוד על רגליו. עכשיו, יותר מזה, עד כדי כך, יש דעה בנתנאים, זה מחלוקת. כמה דיינים צריכים להיות בבית משפט כזה? יש אומרים שלושה דיינים, כמו בכל בית דין. ויש דעת רבי ישמעאל שאומר, 23 דיינים, כמו בדיני נפשות. כמו שכשדנים דיני נפשות צריך 23 דיינים. אז גם כשדנים את השור הזה צריך 23 דיינים.
והפסיקה פה אחד של 23?
לא, לא, יש, צריך רוב, צריך רוב.
זה לא להלכה
23.
לא משנה, זה לא להלכה, להלכה מספיק 3. אבל אני רוצה להבין, עצם זה שהועלתה דעה כזאת במשנה, זה אומר דורשני. כלומר, אתם מבינים, מתייחסים פה אל סך הכל איזה בהמה. בהמה, פתאום כאילו זה משפט, משהו, זה בעיתונות, 23 דיינים התאספו. כדי לדון בחתיכת בשר המסכנה הזאת, כן?
זה לא בהמה, זה פרנסה של בן אדם.
זה כמו כאילו ממונות.
אבל פרנסה של בן אדם זה דיני ממונות. דיני ממונות מעולם לא דנו בזה ב-23 דיינים. אם למשל, אני יודע, אני הנחתי קליפת בננה, ומישהו החליק על זה ושבר את הרגל, לא דנים את זה ב-23 דיינים. בסדר? מה?
שאלה קצת אחורה פה. מה זה לב שבזה, בעיקר שורת איש, או את אישה במת, כאילו, יש פה
התייחסות
רק לאיש,
ולא
כמו מתו.
למה
שזה
רק לאיש?
כי במת, זה בלשון זכר. יש לזה חשיבות.
לא נראה לי. לא, לא חושב שיש לי. לא, לא. באמת.
רגע, אבל שור נגח זה אומר שהוא לא הרג.
פעם ראשונה זה פעם שלישית שהוא הרג.
הוא מקצוען. הוא כבר הרג פעמיים?
כן.
לא, אבל אחרי פעם אחת הוא הרג
אותו. נכון, אבל לא תפסו אותו. לא תפסו אותו, ברח. או שתפסו אותו והוא ברח. תפסו אותו, עמדו לסקול אותו והוא ברח.
ונגח עוד פעם.
ונגח עוד פעם, שלושה פעמים.
אבל הוא נגח ושגרם נזק, אבל לא
הרג. לא, 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 לפי ההלכה כזה שהוא הרג. טוב, יש דיון על זה, אם הוא הרג בעלי חיים או הרג אדם. יש דיונים על זה בתלמוד עצמו.
אם שור נגח פעם ראשונה
והורג, סוקלים אותו מיד. אבל לא תפסו אותו, או אני יודע, או שהבעלים לא הסגיר אותו, לא יודע, כל מיני דברים.
אבל יודעים שזהו.
יודעים שזהו. כן? ראו אותו, הוא התקלח וזה, הלך. קיצור. העידו בפני בית דין שהוא נגח. הביאו עדים שראו אותו נוגח. בסדר? הוא עד במעלה. שני עדים. איך בכלל מוצאים עדים בשדה? זה עוד סיפור, כן? מה פתאום שור נוגח אדם בשדה? כן. עכשיו, רגע. רגע. אתם תראו עד כמה שההלכה הזאת מוזרה מאוד. עדיין לא גמרנו. ואם שור נגח הוא מתמול של שון ועוד בבעלה ולא ישמרנו והמית איש או אישה. תודה. זה לא כך בריא. תודה רבה. השור יסכל וגם בעליו יומת.
מה זה קצר מ-23 כי זה גם בעליו.
כן, אבל להלכה לא הורגים את הבעלים. למה? תראה, יש המשך. אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא משלם כופר. זאת אומרת, יש פה עונש כפול. גם השור שלו נסכל, אבל הוא גם צריך לשלם כופר.
זה הגיוני.
זה הגיוני. אבל אני עוד לא הבנתי את הסיפור הזה של העדות בפני השור.
אמרו לו כבר פעמיים שמחפשים את השור שלו.
כן, הוא אפילו יודע איפה השור שלו. יכול להיות שהוא יודע. כן? זה באחריותו, בקיצור. צריך לעשות משהו, הוא לא עשה.
יש פה איזה יצדק מסוים. הכופר הוא אמור להיות איזה כופר אבסולוטי, נגיד איזה סכום מסוים אבסולוטי, או לפי היכולת שלו.
השאלה מה זה כופר? יש בזה שתי דעות בתלמוד. יש דעה שאומרת שהכופר זה העלות של הבעלים, כמה שהבעלים עולה. יש מי שאומר שזה העלות של הנרצח.
אוקיי. אם היו מוכרים את הכבד?
כן, אם היו מוכרים אותו.
איך קוראים העלות של בעלים? זה
ממשלה. כמה שהוא היה עולה, אם היו מוכרים אותו. אם הייתי מוכר אותו בשוק העבדים, כמה הוא היה עולה?
לחירו בשוק.
כן.
מה? זה כן, אז פחות, זה יותר.
תלוי, יכול להיות שהוא שווה יותר. יכול להיות שהוא שווה יותר, זאת אומרת...
ניסיון.
כן. בסדר. כן.
אבל אז לא בסדר, אותו מחיר של הבן אדם...
הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה.
אותו מחיר של הבן אדם, ואם זה איש אני, שאין לו כסף כזה, ולעומת אישה שיש לו כסף...
אז תמיד.
אז פה יצדק, כאילו, אתה...
סליחה, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, שדיני נזיקים, אין בהם צדק. יש בהם פיצוי, זאת אומרת, זה משהו אחר.
פיצוי בין שני אנשים בתוך הסוגיה, אבל לא...
אני אשאל אותך שאלה אחרת. דיברנו על זה, אני חושב. אדם לקח את הכיכר לחם של חברו. דיברנו על זה? לא דיברנו. אז אני אדבר איתך. דיברנו על זה, כן? מישהו מגיע לבית המשפט, הוא אומר, הוא לקח ממני כיכר לחם, גנב. שואל השופט, באמת לקחת את ה... כן, לקחתי. נו, אז מה החוק? תשלם, נכון? זה החוק. אז אתה אומר, נעשה פה צדק. זה לא נכון. כי יכול להיות שאותו אדם שתובע את הנזק, בעצם הוא עמד לזרוק את הלחם הזה לביוב, ושהגנב זה אחד שלא אכל שלושה ימים ויש לו ילדים רעבים בבית, ושהוא עמד לזרוק את זה לביוב רק כדי להרגיז אותו. וההוא במר נפשו, בכוחותיו האחרונים, התנפל על הלחם ורץ כדי להאכיל חצי מהלחם הזה לילדים שלו ועוד קצת בשבילו. בסדר? וההוא תובע אותו בבית המשפט, למה? כי הוא שונא אותו בגלל איזה שכשהם היו בכיתה, הפעם הוא לא נתן לו להעתיק. בסדר? אז איפה הצדק?
לא, פה אתה מדבר על שתי אנשים שבתוך הסוגיה. זה בסדר, כן. לצדק. זה יש... אבל פה אני השאלה שלי, אם חס וחלילה, אני הזדקתי לך, או חס וחלילה, לא הזיקה לך, אז אני יכול לשלם לך X, והיא יכולה לשלם לך Y.
נו.
כי זה היכולת של כל אחד שונה משלה.
אבל מי אמר שהולכים לפי היכולת? נראה לפי הנזק שעשית לי. עשית לי נזק. אז מה זה משנה אם האדם שעשה לי את הנזק יכול לשלם או לא יכול לשלם? הנזק נעשה לי.
אם אדם לא יכול לשלם, אז הוא עובד או עושה עבודה?
אז זה הופך להיות חוב. זה הופך להיות חוב. כן. זה הסדר את התשלומים קוראים לזה. כן? נסדר לך משהו. כן. טוב, עבודות שירות. טוב, בקיצור. אז בואו ננסה עוד פעם להבין את ההלכה המוזרה הזאת מאוד, כן? תגידו לי, מה זאת אומרת שור נגח הוא מתמול שלשום? מה פתאום ששור ייגח בעצם? שור זה בעל חיים, לא? נכון שיש לו קרניים. בדרך כלל שברים הם לא רעבים. השברים, גם אם הם רעבים, אז הם לא נוגחים.
עצבנו.
אז שור של קורידה, של אצטדיון. לא, אז זה התלמוד אומר שזה בכלל לא מדבר על זה, כי... זה נקרא במשנה שור האצטדין.
לא, לא זה, אבל...
שור האצטדין בכלל לא נעשה מה.
הוא היה בשדה ואיזה סתם ילד זרק עליו אבנים. אני יודע מה, סתם כדי...
כן, אבל אם נגע... בסדר, אז זה יכול לקרות פעם אחת. זאת אומרת, זה יכול להיות שילד ירגיז את השור וזה, אז... אבל נגח הוא מתמול שלשום שהדבר הזה חוזר על עצמו, זה אומר משהו על השור הזה.
שור עצבן.
אבל מה פתאום שור יהיה עצבני ככה? אולי הוא גלגול? זה מסביר. נגח הוא מתמול שלשום מהגלגול הקודם. ואז מובן למה הוא מגיע לבית דין. כי יש לו איזה סיפור מהגלגול הקודם. אז הגיע הזמן שלו לשלם.
הוא גלגול של מה?
של רוצח. הוא גלגול של רוצח.
הרוצח רוצה להיות שור?
אה? לא, זה אפשרי.
זה לא מופיע פה.
זה לא מופיע. לא, יש רמז, כן.
איפה רמז?
נגח הוא מתמול שלשום.
אז מימים
ימימה. מימים ימימה, כן.
זה גלגול.
יכול להיות. זה לא הכרחי, לא חייבים להאמין בגלגול. כן, היהדות לא מחייבת אמונה בגלגול, אבל אני אומר, זה הגיוני מאוד. כי אם לא, אז לא מובן, מה פתאום עושים לו משפט? משפט לשור, זה דבר, מתייחסים אליו כאל בן אדם. סימן שהוא בן אדם.
אז כל חיי השור
הגיתי
אולי גלגול של
אותך? אולי. אני מבין בגלגולים, אני רק אומר, זה פה, אנחנו רואים פה דבר, אפשרות.
אם לא זה, זה עוד אפשרות.
אבל אם ככה, אז למה מביאים את הבעל הנוכחי?
זה החיות שלו.
איפה?
החיות שלו. כן.
הוא
רוצה
שימי... אני עכשיו קונה בשוק שור, ואני אחראי מי הוא היה בגלגול הקודם שלו.
אני יכול לספר לכם, אולי זה לא במקרה שהוא בא אצלך. אתם רוצים שאני אספר לכם סיפור מוזר?
כן.
סיפור מוזר, כן? אבל אל תגידו אחר כך שאני כזה חשוך. כן? אני רוצה לספר לכם סיפור מוזר. זה סיפור שקרה בצפת לפני 450 שנה, אצל רבי חיים ויטל. היה איזה חכם שמת ממחלה בכבד. היה לו מחלה בכבד, מת. אחר כך אותו חכם הופיע בחלום לרבי חיים ויטל, ואמר לו, אני לא גמרתי את התיקון שלי בעולם הזה, האם אתה יכול לעזור לי? הרבי חיים ויטל אומר לו בחלום, מה אני יכול לעזור? אני לא יודע מה לעזור לך. הוא אומר לו, אל תדאג, אני אבוא אליך. כן, אתה מבטיח? מבטיח. אני אבוא אליך. למחרת יושב רבי חיים ויטל בבית המדרש, איזה שור בורח מהעדר של הערבי הסמוך, ונכנס לתוך בית המדרש, ועולה על השולחן, ומסתכל בעיניים של רבי חיים ויטל, ומתחנן לפניו. טוב, הוא הבין, יש פה משהו, הוא קנה את השור, שחט אותו, ומצא שהכבד אכול תולעים. ואז הוא אמר לתלמידיו, אנחנו נאכל את השור הזה. בישלו את השור, אכלו את השור, למחרת, כשר, כשר, כשר. זה, כן, בלחות טריפות, תראו שאם מצאו תולעים בכבד, בכל זאת זה כשר. לא משנה, יש כמה, אפשר לנקות, לא, אכלו את כל השור. לא, 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 בדת צדה החרדית, הכל בסדר, כתוב השולחן ערוך. רגע, רגע. למחרת, הופיע שוב החכם בחלום, לרבי חיים ויטל, תגיד לו תודה רבה שעשית לי. סיפור מוזר? נכון, זהו. נכון, בלי סיפור.
זה התיקון שהם יכלו את ה...
כן, כי הם היו צדיקים. כשצדיק אוכל, הוא מעלית הניצוצות, משהו חבל על הזמן.
כן. הוא לא אמור לתת לי מישהו שנולד,
מה
זה הוא אמור...
יש כל מיני אופן.
כשאדם אוכל את ה... הוא צריך לברך...
נו.
זה
הברכה, אבל אחר כך כשהוא מברך ברכת המזון, כשהוא מברך ברכת המזון, אז הוא מעלה. טוב, בקיצור, אז לא יודע, למה אני מספר לכם את זה? לא בשביל להיות מעניין, אבל אני פשוט רוצה להראות שלפעמים השקפות עולם שהופיעו בתקופה מאוד מאוחרת מבחינה היסטורית, יש להם שורשים קדומים אם יודעים להסתכל. בסדר? אז זה לגבי השור, השור הזה, הרוצח הזה. טוב. או בן ייגח או בת ייגח, כמשפט הזה יעשה לו, אם עבד ייגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, והשור יסקל. טוב, זה מובן, כי הרי הוא...
אז פה מפצים את הערים.
עכשיו זה מובן למה הוא נסקל.
את הערים של הערים מפצים ואת המשפחה לא...
ודאי שלא, כי קרובי משפחה הם לא בעלים על המת. מה שאין כן, האדון הוא כן בעלים על העבד. אז מגיע לו פיצוי, מה לקחו לו כסף, מה זאת אומרת?
אבל שור שנגח, לא מתמול שלשום, גם הוא נסקל.
הוא נסקל, אבל לא משלמים.
לא,
אין כופר.
אני חשבתי למה הוא נסקל, כי באמת יש גלגול. כן, נכון. אין גלגול, זה לא מתמול שלשום. אז סתם זה לא מתמול.
אין מצא פתרון. יאללה. פסוק למד ג' וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו, ונפל שמה שור או חמור. עכשיו פה אנחנו עוברים לנזקי ממון. לא האדם ניזוק, אלא הממון ניזוק. אבל שימו לב לפה להבדל המהותי. הבור זה באופן כותבי הפוך משור. זה סטטי, יפה. יש נזק סטטי. לא מדבר, כלומר, יש נזק אקטיבי. השור הוא לא סטטי.
לא
מכשול
סטטי, אלא
מכשול סטטי. המכשול, כן. בור זה כינוי לכל מכשול. קליפת בננה זה גם בור. יותר מזה, אם אני לוקח שור, קושר אותו, ומניח אותו על המדרכה, ואנשים נתקלים בו, זה שור או זה בור? זה בור. למרות שזה מי ש... אגב, ההלכות שונות, כן? הדין שונה אם זה בור או זה.
השור הופך לבור.
שור
הופך
לבור. זה כוכב, הקשור הזה. מה? טוב, בקיצור... כי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו. ונפל שם מה? שור או חמור. עכשיו, איפה האדם עושה את זה? ברשותו או ברשות הרבים? ברשות הרבים. אם זה ברשות היחיד, אז זה הרשות שלו. כלומר, אני בתוך הבית שלי, בתוך החצר שלי, עשיתי בור. מישהו בא, נפל לו השור. אני חייב משהו? לא. אז ברור שאת הבור הזה עשיתי איפה? ברשות הרבים. אז אם זה ברשות הרבים, אז הבור הוא לא שלי.
חוק מדינה
אני אפילו, מה?
חוק מדינה זה לא ככה.
מה זאת אומרת?
אם עשית בור בחצר ומישהו פרץ לך הביתה ונכנס ונפל בבור, אתה צריך לשלם לו נזקים.
כן, כן, אני יודע. זה הגיוני? לא.
לא.
לא, זה לא הגיוני. אני יכול לעשות בתוך הבית שלי איזה נזקים שאני רוצה. נכון? אני הנחתי, לא יודע, יש לי מעבדה, יש לי חומרים רעילים שהנחתי בתוך המעבדה. בא מישהו שתה. מה, אני אשם משהו? הוא שתה, מה נהיה?
רגע, מה, אם גנב נכנס לך הבית, נפל לתוך הבור, אז מה,
בתוך הלומד? נפל, נתקע, סתם, פרצה לך הבית, נתקע בשולחן אצלך בסלון, לא יודע מה, שברת הרגל, את צריכה לשלם לו נזקים.
נכון, נכון.
אז שביטוח לגב, לאו יש לנו,
תשעות עבודה. השאלה
היא...
זה לפי חוק המדינה. לפי חוק המדינה. זה לא לפי ההלכה. לפי ההלכה זה...
אם גנב פרץ לך הביתה, ושברת הרגל בבית שלך, אתה צריך לשלם לו. הבעלים או הגנב?
אם הבעלים, אם היה
גם
פשוט?
לא סתם, אם הוא
נשקל
בשולחן.
אם באמת היה בור.
תלוי
מה
היחסים
בין הניזוק
והמזיק.
לא, גנב, לא מישהו שאתה מכיר.
לא, לא מאמין שאתה
שקל. יש דיון בתלמיד.
אני שמעתי כבר כמה מקרים כאלה.
יש בעיה, למשל, בחצר השותפים, יש כל מיני דברים כאלה. טוב, בכל מקרה, אנחנו כאן דנים... תעשו לי טוב, אנחנו עכשיו דנים לפי חוק של פרשת משפטים. כן, פרשת משפטים, שם נאמר שהאדם הזה פתח בור, או קרא בור ולא כיסה אותו. עכשיו אני שואל, איפה היה הבור? בפשטות הוא נמצא ברשות הרבים. למי שייך הבור?
אבל יש כל מיני רשויות ש...
אני שואל, למי שייך הבור? אני פה על המדרכה פתחתי בור. הוא שייך לי? אז זה פתרון לא רע. אם אני רוצה להשתלט על המדרכה, אני פשוט אתחיל לחפור בורות, המדרכה תהפוך להיות שלי. אבל זה לא בור שלי, נכון? זאת אומרת שיש פה חידוש, שאני חייב על נזקים שעשיתי למישהו, למרות שזה אפילו לא אני ולא הרכוש שלי עשה את הנזק, אני בכל זאת חייב. שימו לב פה לביטוי, בעל הבור ישלם. כאילו שזה שלו. זה באמת חידוש עצום. התלמוד אומר, יש רק שני דברים שאינם ברשותו של אדם, ועשאם הכתוב כאילו הם ברשותו. אחד מהשניים זה. בעל הבור. זה כאילו שזה שלו. למרות שזה לא שלו. השני? חמץ אחרי שש שעות. מה? אני אסביר לכם.
אחרי שעה, זה שמוכן
את החמץ. אני אסביר רק שנייה. רק שנייה. ממתי אסור שיהיה לאדם חמץ בביתו? מאיזה רגע? מדין תורה, מחצות היום של ערב פסח. כלומר, בי"ד בניסן, שש שעות לפני שמתחיל ליל הסדר, כבר יש איסור שימצא חמץ ברשותו של אדם. מה? לא, עושים את הביאור בבוקר, ובכלל, בדיקת חמץ עשינו בלילה הקודם. אבל נגיד אדם לא עשה ביאור, לא עשה בדיקת חמץ, לא מחר את החמץ, לא עשה ביטול חמץ, נשאר לו חמץ בבית. עכשיו, לכאורה, ברגע שמגיעות שש שעות, החמץ הזה הוא אפילו לא שלו לפי ההלכה. נגיד,
אפילו אם הוא לא מחר אותו?
אפילו אם הוא לא מחר, זה לא חמץ שלו.
זה
של אף אחד. מדוע? בגלל שזה לא דבר בר שימוש. דבר שהוא לא בר שימוש, איננו נקרא רכוש. לכן, אם אדם ייקח את החמץ הזה, וירצה בזה לקנות חפץ, החפץ לא קנוי לו. בגלל שזה לא ממונו יותר. אף על פי כן, מה?
אז יהודי לא יכול בפסח,
אז לכאורה הוא לא היה
ערבי, כי הוא להחליף מערבי.
נכון, בדיוק. אבל מה? יש פה בעיה. מצד שני אתה אומר שאם אדם משאיר את החמץ בבית, הוא עבר על איסור לא יימצא לך חמץ ולא ייראה לך חמץ. יכול להיות שהוא עובר על האיסור. אז אומר התלמוד, אף על פי שאינו ברשותו, עשה לו, עשהו, כאילו הוא ברשותו כדי להתחייב עליו. כלומר, הוא נדפק מכל הצדדים. זה אפילו לא שלו, אף על פי כן הוא חייב. בסדר?
אם גונבים לו את זה למשל, אז כאילו לא גנבו לו.
נכון. גנבו לו, זה יושב. בסדר. אז זה, אבל הוא חייב, הוא עבר על איסור תורה, לכן הוא חייב כל מה שחייבים במקרה כזה. אז זאת אומרת שיש פה שני דברים, בור וחמץ, הם שני הדברים האלה. אז למה אני מסביר לכם שיש פה חידוש? כי היה מספיק שהתורה תכתוב פסוק אחד. מי שמזיק לחברו משלם. נכון? כל מי שמזיק לחברו, לא משנה איך, משלם. אבל כיוון שיש חידוש בכל אחד מאופני הנזקים, לכן התורה פירטה כמה צורות שונות של נזקים.
יש יכול
שהם ארבעה.
יכולים גם להגיד, להתפלפל האם הזקתי באמת.
כן, נכון, אפשר לקבל את התא הזה, הוא סתם ככה עומד שם. הוא מסתיר את מאיה. כן, יש בכלל דיון, מה אני עושה בנזק עקיף? כן? אני עושה נזק עקיף, אני חייב או לא חייב? מה שנקרא גרמה. כן, אז על זה יש עשרות דפים בתלמוד, של פלפולים רק על השאלות האלה. על נזק עקיף. למשל, נגיד נזק עקיף. לא, לא, לא קשור למעקי. אני גרמתי נזק עקיף. למשל, אני לקחתי צ'ק של מישהו, ושרפתי לו. את הצ'ק שהוא קיבל. זה נזק עקיף. כי הרי הצ'ק הוא לא כסף. עקיף, אינדירקט. במזיד. לקחתי את הצ'ק, מישהו ככה מבסוט, קיבל עכשיו משכורת צ'ק. אני אומר, תביא את הרייה, הוא שורף לו. אז מה אני צריך לשלם לו? את הנייר.
אבל למה זה עקיף? זה ישירות.
לא, זה לא כסף.
זה
לא כסף. צ'ק זה לא כסף.
יותר מזה,
שטר. יש לו שטר חוב.
עוד יותר.
בסדר? שטר חוב זה נזק עקיף. לא משנה, יש כל מיני דיונים על זה. אוקיי.
עוגמת נפש שנחשב.
או אני איסתתי כלב לנשוח אותו. לקחתי כלב, שהוא לא שלי. ואני שיסתי את הכלב בשני.
זה עקיף.
זה עקיף? קיצור.
אם מישהו זורק מניח דפרו בתאות לרשות
הלכות. זה נראה. בואו נראה. בואו נראה, זה נגיע לזה עוד מעט. נגיע לזה עוד מעט.
יפה, זה עקיף. שאת צורפת להצפח את השדה ובתאות השדה, לא יודע, עבר לשדה
השני. טוב. וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם.
למה שור או חמור?
שור ומה לא?
או חמור
ולא אדם?
ולא אדם, יפה. את אומרת בדיוק מה שהתלמוד אמר, שור ולא אדם. זאת אומרת, היה אפשר להגיד שאדם שנפל לבור אני חייב לשלם? לא, מה פתאום, אדם צריך להסתכל. אתה הולך ברחוב, תסתכל איפה אתה דורך. בסדר, יש מה לדון בזה, אבל אני אומר, כנקודה בסיס. בסדר, אז יש פה כלל. איך? מה פתאום ילד יסובב לבד בלילה? זה, כן, אבל יש לזה משמעות אחרת. זה פסוק בספר ויקרא. אנחנו אומרים ספר שמות. ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אז זה מה שנאמר, שור ולא אדם. מה? יכרה? לקרוז. לקרוז. כן, אותה מילה, לא? יכרה, לקרוז. עכשיו, מה אתם צוחקים עליה?
לא צוחקים על אדם, זה לא הולך.
צוחקים על הצרפתית.
טוב. תודה. עכשיו, אבל נעמה, את יכולה לשאול, למה כתוב שור? אז ענינו, למה כתוב חמור? חמור ולא מה? שאלתי גם על החמור? לא, אז קודם כל שור ולא מה? אז אמרת ולא אדם. מה יכול להיות, מה עוד לא? חמור ולא?
כי חמור זה אולי...
ולא מה?
חמור זה כאילו במה יותר קטנה.
אני שואל, חמור ולא מה? הסוס, אין שום סיבה, אין שום היגיון לעשות הבדל בין חמור לבין סוס. למה אתם רוצים? אני חושב שכל בעל חיים כלול בשור וחמור. אני חושב. חמור ולא כלים.
כלים,
נכון. כלומר, אתם רואים שזה, אגב, הדיוקים האלה הם דיוקים של התלמוד, אבל אני חושב שהם...
כלים.
מה?
שאם נפלה לך מריצה ונדבר גלגל בבור, זה לא...
חמור זה סוג של כלי עבודה?
לא. חמור הוא לא כלי. זאת אומרת, חמור אני חייב על הבור שקריתי לו, על כלים שלך שנפלו לבור אני לא חייב. עכשיו, זה פה, צריך להבין משהו. כיוון שאמרנו שמבחינה משפטית החיוב בבור הוא חיוב מחודש מאוד, אז יש לנו ביטוי תלמודי, אין לך בו אלא חידושו. זאת אומרת, רק מה שהתורה אמרה, את זה אנחנו מחייבים. כי דבר שהוא חריג, אי אפשר להרחיב את החיוב שלו.
לא הבנתי, מה החמור מסמל פה?
שהוא לא כלי. שור הוא לא אדם, חמור הוא לא כלי. רק שור או חמור, כלומר, בעלי חיים אני חייב. הוא בעל חיים.
אבל שמסמל מה?
הוא כוח עבודה, אני משמש בו לעבוד. גם השור. מה?
אז למה הבדלה? גם שור לא
מחייב
כוח
עבודה.
כן. נכון. שניהם הם שימוש. כלומר, מבחינה זאת אין הבדל מהותי בין השור לבין החמור. לכן כתוב אומר שור או חמור. זה אותו דבר. להגיד לך שזה בעצם אין הבדל. אבל זה בא להגיד שדווקא מה שדומה לשור או חמור, אתה חייב בנזקיו בבור. מה שאין כן, דבר שהוא לא דומה לשור וחמור, לא. מה לא דומה לשור וחמור שעשוי להינזק? אדם או כלים. בסדר?
רק רגע, אבל אם גם שור וגם חמור הם כלי כוח עבודה.
נכון.
בדרך כלל התורה מפרטת את זה כדי להבדיל משהו, לא?
כדי להבדיל ממה שלא שור וחמור. מה לא שור וחמור? אדם וכלים. גם הם כלי עבודה, לא? אדם זה גם כלי עבודה, אבל אף על פי כן. זה אותו דבר. טוב. נמשיך. וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת. אז זה כבר ממון שמזיק לממון. כן, זה בתוך השדה, השור שלי והשור שלך התעצבנו. אגב, למה זה קורה בדרך כלל? הם רבים על נקבה. סביר. כן, זה הסיבה בדרך כלל שהם נוקחים אחד את השני. וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת. ומחרו את השור החי, וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. מוזר מאוד. מה אתה מבסוט?
זה כמו כששני ילדים ערבים, אז לוקחים לשני אמת הדבר.
נכון, חצי חצי. כן, או נודע, כי שור נגח הוא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. זה פה שני סוגי שברים, כן? יש שור תם ושור מועד. שור תם הוא נגח פעם פעמיים. אז מה עושים? מכרו את השור החי וחצו את כספו. עכשיו זאת אומרת שפה יש חצי תשלום, וגם את המת יחצו, שזה גם כן מוזר. אגב, המת לא שווה הרבה. כמה שווה כבר שור מת?
לא קשר, נכון?
לא קשר, אתה לא יכול לאכול לשור כזה. אז למה אתה עושה ממנו? אתה נותן אותו לכלבים. אתה יכול גם לקרוא אותו לגוי, אבל... משתמשים באור, וגם האור בדרך כלל באיזה מצב הוא אחרי נגיחה, זה לא כך פשוט. כן? לך תדע גם מה שעבר עליו, על מה עבר על הגופה הזאת, מאז ש...
בוא נגיד עשרת מהחיים.
לא, יותר מזה. הרי צריך לעשות ללכת לבית המשפט, בינתיים מה קורה עם הגופה הזאת? זה... בקיצור, לא נשאר מזה הרבה, כן?
למה תורחים?
מה? כי בכל זאת שווה משהו. עכשיו, יכול להיות בעל חיים שעולה הרבה כסף, משל אם זה נמר, כן? אז האור שלו, זה בכל זאת שווה משהו. כן? אז לפעמים זה שווה להתעסק בזה, אבל בדרך כלל הנטייה הטבעית היא לזרוק את זה לפח וזהו. אבל יש פה איזה כנראה, התורה רוצה פה ללמד משהו. למה לחצות את המת וגם את החי? זאת אומרת, אני לא כל כך אחראי על השברים שלי. נגיד את זה אחרת. שור, מי שמחזיק שברים, צריך לרחם עליו. הרי זה יכול לקרות שהשור שלי ייגח. אבל מידת, נגיד, התשומת לב שלי לדבר כזה, היא לא צריכה להיות גבוהה. לכן, מטבע הדברים, בפעם הראשונה או השנייה, התורה אפשר לומר ריחמה. חוץ למה, מה עושה השור שלך על יד השור שלי? יש איזה בעיה. מה שאין כאן איזה פעם שלישית, זה סימן, השור שלך היית צריך כבר לשים לב. זה שור לא רגיל. השור כזה ישלם את כל הנזק, נזק שלם. כן? כלומר, שור תם משלם חצי נזק, ושור מועד משלם נזק שלם.
בכל זאת יקבל את המת.
המת
יקבל
את המת. ומי יהיה המת? המת? יהיה לו.
אז יש בעל השור שמת.
כן. עכשיו, מה?
אם נגיד פעם הייתם כבר תפסו את השור שלי,
כן.
ואז אני מוכר, אז מאפס את ה...
לא, לא, זה לא מאפס. כלומר, הקונה יודע שזה שור מבעיה. כן? זה גם מוזיל את המחיר, מן הסתם. כן, אתה יודע שבא מבעיה שהוא נוגח, יש לך בעיה.
אבל אני מבינה
פה
שהמת יהיה כאילו זה שהשור שלא נגח יקבל את המת.
לא, לא.
השור... מה, הבעלים של השור הנוגח?
כן.
למה? בזכות...
לא יודעת, זה ככה אני קוראת את זה, לא ישמרנו בעליו, כן. שלם ישלם, באמת, יהיה לו. כל הזמן מדברים על
אותו לא, אחד. לא, 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 לא נגזים, לא נגזים. מה? אני רוצה את השור שלך, לא יודע מי זה שהיא סיבה, אז אני... בסדר? לא. יש פה... יש, אגב, יש פה הרבה בעיות, כי הרבה פעמים...
אפשר להגביל את השור למשהו מודרני היום? כי היום המכונות עושים את העבודה ואין להם דעת למכונות.
הדבר המודרני שאתה יכול להשוות אליו את השור זה הכלב.
כן, אבל הוא לא משווה פרנסה.
כן, אבל הדין הוא בעלי חיים. חוץ מזה, יש גם כלבים שמשמשים לפרנסה. אבל המאפיין את השור זה שיש בו רוח חיים. אז מה שיש בו רוח חיים זה דומה לשור. למשל תרנגול. תרנגול יכול להרוג. יכול להרוג תינוק.
זה רק בעל חיים, כאילו משהו שיש בו דעת.
כן, לא, שיש בו חיים.
שיש בו,
כן. כן.
אגב, שמעתי עכשיו...
אבל חיות רעות זה דין מיוחד. למשל, אדם יש לו...
זה חוק לרובוטים היום, חוק יסוד לרובוטים.
כן, אבל אם יש אדם שיש לו נחש, יש אנשים שמחזיקים נחשים. כן, אז האם בנחש גם כן אנחנו נעשה את הדין הזה של חצי-חצי, או לא? כן? אז ההלכה היא שלא. שהוא משלם מיד נזק שלם, בגלל שהוא מועד מלכתחילה. כן. איפה היינו? כן, אני רוצה פה להעיר איזו הערה חשובה. כתוב כאן בפסוק למדה, כן, וכי יגוף שור איש את שור רעהו. מה זה עושה? נכתוב, וכי יגוף שור איש את שור.
שם היה כתוב ויגח.
כן, אבל פה כתוב יגוף. כן? אני עכשיו לא דן על ההבדל בין יגח ליגוף, שזה שאלה בפני עצמה, אני דן על שאלה אחרת, המילה רעהו, היא מטרידה אותי המילה הזאת. מה זאת אומרת? אני חייב רק אם זה השכן שלי ואם זה מישהו רחוק, אז לא? אלא, אני אגיד לכם משהו, למשל, יש שברים שלא שייכים לרעהו. יש שור ששייך להקדש, למשל. מה זה הקדש? בית המקדש, יש לבית המקדש נכסים. הנכסים האלה שנקראים הקדש, הם לא רעהו, רעהו. זה מישהו אחר, זה כאילו, זה של הקדוש ברוך הוא מבחינה מסוימת. זה נכס של המקדש. אם השור שלי נגח שור של בית המקדש, אז מה היה הדין? פטור. פטור. כי כתוב שור רעהו, לא שור של הקדש.
אבל רעהו זה מהפירוש המילולי של חבר שלי?
לא, לא. רעהו, אני אגיד בדיוק מה זה. אתם אוהבים סוגיות בעייתיות בתורה או לא?
כן.
אחר כך אל תגידו, כן? אני אגיד סוגיה בעייתית. רעהו זה בן לאומה שלי, יהודי. כן, אז השור, למשל, אז אם השור שלי נקח שור של גוי, משלם או לא משלם?
לא.
לא משלם, למה? זה לא בסדר, נכון? לא בסדר, נכון? לא, לא נכון.
הוא משלם אולי בכוח דין אחר,
הוא לא משלם.
למה?
אני אגיד לכם למה. הרמב״ם כותב. בגלל שהם לא שומרים על השברים שלהם. אז אנחנו נשמור על השברים שלהם? זאת אומרת, מדובר, לכן הרמב״ם אומר, לא, תקשיבו, רגע, אתם... רגע. הרמב״ם אומר, אמרתי לכם סוגיות בעייתיות. אמרתי לכם סוגיות בעייתיות או לא? אגב, לפני שאני אגיד לכם מה שהרמב״ם אומר, אני רוצה לספר לכם סיפור שמובא בתלמוד על זה. שפעם אחת הרומאים שלחו שני סרדיוטות, כלומר שני פקידים, אצל חכמי ישראל ואמרו להם, למדונו תורתכם. מה עשו הרבנים? לימדו אותם את כל התורה כולה. כך כתוב, שלימדו אותם הכל. לא, לא הרגע לך, לימדו אותם הכל. אמרו הסרדיוטות, למדנו תורתכם, והיא כולה אמת, חוץ מהדין הזה שאתם אומרים, ששור של ישראל, שנגח שור של גוי, פתור. וזה בכימון הפוך, אז אנחנו מחייבים את הגוי. אם השור של הגוי נגח שור של יהודי, מחייבים את הגוי. וואי, וואי, וואי. אז הם אמרו, זה כבר התלמוד מביא את זה, כלומר, מיד אחרי שהתלמוד מביא את ההלכה הזאת, הוא מיד מביא את הסיפור הזה. להגיד שהם אמרו, כל מה שאתם אומרים, זה נכון חוץ מזה. כן, אומר הרמב״ם, אם, תקשיבו טוב טוב, אם החוק של המדינה, של הגוי, הוא שכן משלמים הנזקים, אז משלמים לגוי. זאת אומרת שפה מדובר בחברה אלימה. בחברה שבה לא מקובל לשמור על רכוש. אז אתה לא שומר, אז אנחנו דופקים אותך. אבל אם אתה שומר, זה משהו אחר.
סליחה, אם זה בישראל, בשלטון של ישראל.
מה? אם זה, אז אומר הרמב״ם, לא עושים כן לגר תושב. גר תושב זה גוי שחי תחת שלטון יהודי. אז ממילא הוא מחויב כלפי כל ההלכות שלנו, אז משלמים לו. כך אומר הרמב״ם. והיה שכניסו את השור הזה בכלל. והיה שהוא בא עם הקרקס. אז יש כבר הפגנה נגד זה. בסדר. מי חם? דיברתי על גזענות. אז זה
חם.
טוב. זה השאלה, זה בדיוק, זה ההקשר. בדיוק, זה התשובה, זה התשובה. זה לא גזענות מהותית. זה לפי ההקשר. יש סיפור כזה, רוצים סיפור? בא לי סיפורים היום. על רבי נחום מצ'רנוביל. שמעתם עליו? כן, צ'רנוביל, כן, באוקראינה, איפה שהיה הכור. היה קיים, כן, לפני הכור. היה יהודי אחד, רבי נחום מצ'רנוביל. בגלל שדיברתם על קוזאקים. כן, אז רבי נחום מצ'רנוביל פעם אחת הגיע לאיזה פונדק כדי לעבור את הלילה. ופונדק של יהודים, כן. קיבל חדר, באמצע הלילה בא לפונדק, שומע את רבי נחום מצ'רנוביל צועק. צועק צעקות איומות. זה התיקון חצות. בתיקון חצות, הצדיקים קמים, מתפללים, זה, והוא בכל יקולות. שואל אותו, בעל הפונדק, מה קרה? מה קרה? הוא אומר, לא, אני מתפלל, זה הכל. כן, אתה מתפלל? על מה אתה מתפלל? אני מתפלל שיבוא המשיח, יוציא אותנו מהגלות. הוא אומר, כן, מה יבוא המשיח? ומה יקרה כשיבוא המשיח? כשיבוא המשיח, כולנו נעלה לארץ ישראל. אז הוא אומר, טוב, מעניין, אני הולך לדבר עם אשתי, חכי רק רגע. חוזר, אחרי שדקות, אומר, אשתי מבקשת שאתה לא תתפלל. למה שאני לא אתפלל? אומר, כי אם אנחנו, יבוא המשיח, נבוא לארץ ישראל, מה יהיה עם התרנגולות, עם הפונדק, עם הפרות? אז אומר לו, רב נחום, אבל ריה, אתה רוצה, מה אתה מעדיף? שיבוא הקוזקים, ייקחו לך את הפרות, את התרנגולות, ישחטו אותך ואת אשתך, ישרפו את הפונדק? הוא אומר, וואו, וואו. טוב, אני הולך לשאול את אשתי. חוזר אחרי 5 דקות, אומר, אני ואשתי, אנחנו מבקשים שכבוד הרב ימשיך להתפלל. שהמשיח יבוא ויקח את הקוזקים לארץ ישראל. פסוק למד זין. כי יגנוב איש שור עושה. זה סיפורים ככה של ליד האח בחורף. עכשיו יש גשם וזה.
הוא היה בעל
אווירה פונדקית. מה?
הוא היה בעל תכלית.
כן.
נבקש בישראל
שיעשה פה אח. יפה. שיעשה פה אח, יהיה בסדר. טוב, פסוק למד זין. כי יגנוב איש שור עושה, וטבחו או מחרו. 5 בקר ישלם תחת השור, ו4 צאן תחת השה. אז פה יש הלכה ממש ייחודית, שבא להעניש על האכזריות. כן? לא רק שאתה גנבת, אלא אתה גם טבחת או מחרת. זה ממש לא יפה. אז יש עונש מיוחד, 5 בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת עשה. למה ההבדל במחירון? אז הוא צריך לשלם פי חמש?
לא, קשה לו
לסחור. זה הבעיה. הוא גנב בקר. אז שישלם ארבע בקרים. גנב שא, שישלם ארבע שאים.
הם משמשים לשור...
תגידו, ראיתם איך גונבים שא?
בורסים
עם המכונית,
כבש.
אין לו מכונית. הוא לוקח אותו לכתפיים, הולך. איך גונבים שור? כן. מה יותר קל לגנוב, שור או שור או שא? שור יותר קל. שא, אני צריך לסחוב אותו, אני מתבזה. מה? יודעת מה זה? זה גם לא נעים.
שור, אם הוא לא רוצה לבוא איתך.
וואו, אני מושבת אליי. אז התלמוד אומר משהו מעניין, שהתורה חסה על הגנב. שהגנב מסכן, התבזה. זה קצת מה שאמרתם שם על ה... תיקון מקצועי. לא, אבל זה לא נעים. כן, מסכן. אז כנראה שאם האדם מוכן לגנוב שא, כנראה שהוא מר נפש. אז נכון, הוא צריך לשלם. אבל אפשר להתחשב גם בסבל שלו.
היום
שגונבים,
לא
גונבים שא,
גונבים
עדרים
שלמים ככה,
מעלים
את כולם.
זה נכון, אבל לא תופסים גם.
לא,
זה בסדר, זה נקרא לא תופסים. כן, טוב.
מעבירים אותם.
אם במחתרת... באמצע זה מתחלף הפרק, כן? עכשיו פרק כף ב' פסוק א', אם במחתרת יימצא הגנב והוא קו המת אין לו דמים, אם זרחה השמש עליו דמים לו, שלם ישלם, אם אין לו ונמכר בגנבתו, אם יימצא תימצא בידו הגנבה משור עד חמור עד צא חיים שניים ישלם. טוב, זה פה סיפור של... מה זה במחתרת יימצא הגנב? לא, זה לא במחתרת במובן הזה. הוא חתר, לא, מחתרת זה כוונה מנהרה, שאדם חופר. כן, הוא חותר.
ירד
למחתרת. כן, אז מה... והוא קו המת, זאת אומרת, מי יקע את הגנב?
הבעלים.
נכון? הוא קו המת, אין לו דמים. אבל אם זרחה השמש עליו, זה לא היה במחתרת, דמים לו. שלם ישלם. זאת אומרת, אסור... זה כאילו אומר דבר כזה, גנב, אתה יכול להרוג בלילה, אל תהרוג אותו ביום.
לא, אבל זה גם בכלל, מה הדין הזה שאם הוא יזיק לך, אתה יכול להרוג אותו.
כן, מה פתאום שאני ארוג בן אדם שבא לגנוב?
כן.
זה מצדיק רצח? זה מוזר. שיושבים
לך בסדר.
נכון, אתה יכול להביא בבקשה את
המיץ או...
את המיץ, כן, כן, המיץ.
כבר קרה שתפסו גנב.
כן.
אה,
יפה. אז מדובר, נכון. אז מדובר בשוד מזוין. זאת אומרת, אם זה בלילה, סביר שהגנב יהיה מוכן גם להרוג אם יתפס. נכון? מה שאין כן, גנב שגונב ביום, צריך לבדוק. עכשיו נוצא בפי זה, זה לא יום ולילה. אלא הכוונה, הערכת הסיכויים. אם מדובר בגנב שאתה מעריך שהוא עשוי להרוג אותך, אז זה נקרא הגנה, הגנה עצמית. אם מדובר בגנב, מה זה זרחה השמש עליו, ברור שהוא לא בא להרוג אותך, אז אסור להרוג אותו. איזה דוגמה יש לגנב שבטוח שלא בא להרוג אותך? אני אגיד לכם את הדוגמה של התלמוד. אבא שלך. אבא בא לגנוב. אני איש בית, אבא שלי בא לגנוב. אז ברור שאף על פי שאבא שלי מוכן לגנוב, הוא לא מוכן להרוג את הבן שלו. אז במקרה כזה... כן, אבל זה, אז התלמוד אומר שזה תלוי במקרה של ספק. כלומר, אם ודאי שאב מוכן גם להרוג, זה נקרא הגנה עצמית. אבל אם יש ספק, אז אתה מחויב לדון אותו שמן הסתם לא ירצה להרוג אותך. ברור? זה הכוונה של זרחה השמש. רק רוצה להגיד לכם משהו שאמרו המקובלים על במחתרת. אתם יודעים מה זה ממחת, כן? כתוב מח תרת. מח זה כמה בגימטריה?
48.
48, אהה. עכשיו 48, כמה נביאים מוזכרים בתנ"ך בשמם? 48 נביאים. בכל התנ"ך תמצאו שמותיהם של נביאים, 48 נביאים. לא כולל נביאות. נביאות זה עוד שבע. יש שבע נביאות שמוזכרות, ו-48 נביאים. אני מדבר שמוזכרים בשמם, כי יש יותר נביאים שמוזכרים, אבל לא בשמם. אבל נביאים המוזכרים בשמם הם במספר 48. ושאלה קטנה, מה יותר גדול? תורת משה או תורת הנביאים?
משה הוא לא נביא?
משה הוא למעלה מנביא. אז ברור שתורת משה, לפחות לפי היהדות, היא יותר גדולה מתורת הנביאים. לכן אנחנו זה תנ"ך, תורה, נביאים כתובים. וזה לפי העמדה של היהדות, לפי העמדה של הנצרות זה ההפך. כן? הנוצרים סוברים שמשה מייצג שלב דמוך של הנבואה, אבל ישעיהו, מיכה, עמוס, הם מייצגים את מוסר הנביאים, מה שנקרא, זה יותר גבוה. אז על זה אמרו המקובלים כך, אם במח תרת, כלומר אם הוא שם את הנביאים לפני התורה, מח, זה הנביאים, 48 נביאים, תרת, משון תורות, הוא שם לפני התורה את הנביאים, סימן שהוא לא מבין מה זה הנבואה, סימן שהוא גנב. אם במח תרת, אם את זה, הגנב. בסדר? טוב, זה דרך הרמז. שהוא, שאצלו ההתייחסות לתנ"ך היא באה לו בגניבה. כן, הוא לא שייר באמת לחבר'ה. הוא מהגנבים, גנב אורות. כן, גנב תרבות. כן, הוא הנוצרי, כן. הוא שם את התנ"ך בספרייה שלו, אבל זה לא שלנו. זה לא שלו, זה שלנו. אם במחתרת יימצא הגנב. טוב. מה? זה נכון שהם גנבו? אז תגידי להם. עכשיו, טוב, יש פה הרבה פרטים של הלכה, אני לא יודע אם צריך ללמוד הכל, אבל אני אקרא לכם בכל זאת שתדעו, לפחות שתתפגשו עם זה. כי יבער איש שדה או כרם ושילח את ביערו וביער בשדה אחר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. כי תצא, אני קורא פסוק 4, ד', כן? לא דילגתי, קראתי הכל דווקא. אם יבער איש שדה, אגב, אולי בכל זאת פסוק ג', אם ימצא, תימצא בידו הגניבה. אני חיפשתי את הגנב, מצאתי את הגנב, מצאתי בידו את הגניבה. מישור, עד חמור, עד צי חיים. שניים ישלם. מה זה שניים ישלם?
תשלומי כפל.
תשלומי כפל, נכון? פי שניים. זאת אומרת, אם אני גנבתי, אז ומצאו אותי, אני צריך לשלם פי שניים. זה כנס, נכון? כי הרי גנבתי רק צי אחד, אני צריך לשלם שניים, כי זה כנס. שאלה, ואם אני גזלתי? יש הבדל בין נגנוב לבין נגזול. לגזול זה הכוונה בגלוי. לא באתי אליך במחתרת, אני באתי לפניך, הסתכלת, ראית, לקחתי לך את השה, העליתי אותו על, על האוטו, ואתה, גנב.
גניבה לאוריון.
כן, זה נקרא גזל. אני משלם רק אחד, לא שניים. למה? פשוט. הגנב, לא. הגנב חושב שהוא מרמה את הקדוש ברוך הוא. כי הרי הוא עושה את זה בסתר. הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא רואה. לפחות הגזלן לא מבדיל בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, לבין אדם. אז פחות חמור. פסוק.
לא, רגע, הגנב זה הגלוי או הגנב זה...
לא, הגנב זה בסתר, הגזלן זה בגלוי. אז אנחנו מדהים, אם כבר אתה בא לקחת ממון של חברך, פחות תעשה את זה בגלוי. תהיה גבר, בדיוק.
כמו הגזלן, בשטח.
בדיוק. הוא לא משלם, אל תדאג. הוא לא משלם. טוב, זה בעיה שלך, מה? אתה מוכן, באמצע האימון אתה עייף, זה מצנן. טוב.
דלת,
כן. כי יבער איש שדה או חרם, ושילח את ביערו, וביער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. על מה מדובר? אדם ש... נתן לצון שלו לרעות, אבל במקום שירעה בשדה שלו, הוא שלח לו, אם כבר תלכו, יש שם קרובים, יש קרוביות בשדה של השני, תאכלו. יותר ירוקות. אגב, יש לי, מישהו הסביר לי, מישהו שיש לו דשא, הסביר לי מדוע הדשא של השכן תמיד יותר ירוק. יש הסבר. בדיוק.
למה?
הזווית. כלומר, אם אדם נמצא על הדשא שלו, אז הוא רואה את הקרחות. אבל אם אתה מרחוק, מסתכל, הזווית גורמת לך שאתה רואה את הכל יותר ירוק. לכן זה נכון שהדשא של השכן יותר ירוק. כי תצא אש. עכשיו יש פה הלכה שהזכרתם לפני כן. כי תצא אש ומצאה קוצים. ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבערה. זאת אומרת, אני שרפתי את הבית שלי למשל, או שרפתי את השדה שלי. למה? ככה בא לי. רוצה לשרוף.
כי תצא שאני הבנתי את זה, אני הבנתי את זה, לא שגרמת לשריפה. לא יודע מה.
אתה אומר שלא גרמתי לשריפה. לא נכון, תסתכל בסוף הפסוק. שלם ישלם המבעיר את הבערה. אבל אם זה נדלק מעצמו, לא אשמתי. סתם היה קיץ, יום קיץ, פתאום השדה שלי דלקה. אני פטור. אבל אם אני הדלקתי אש בשדה, והאש התפשטה, אז אני חייב. זה גם חידוש, כי הרי האש זה לא ממון. מה זה האש?
אתה מדליק ממון.
זה כמו הבור.
אתה מדליק ממון.
זה...
כן. אבל זה זז.
זה זז, זה לא כמו הבור, אבל סך הכל זה אפילו לא ממון. אלא מה, הממון, השרוף שלי שרף משהו אחר. כן? זה משהו אמצעי כזה. כן. לכן, עכשיו, כל זה, כל מה שקראנו כאן, על השור, על הבור, על המבעה, על ההבער, כל הדברים האלה, זה נקרא ארבע אבות נזיקין. ארבע אבות נזיקין במשנה. אז זהו, זה בעיה איך לחלק. כי כולם יודעים שזה ארבע, איך לחלק, יש בזה דיון. כן? זה כמו שאומרים, יש תרי"ג מצוות, 613 מצוות. אבל מה הן? יש 15 דעות. בסדר? את המספר יודעים. אותו דבר, לגבי אבות נזיקין, יש ארבע אבות נזיקין. איך מחלקים את זה? יש לפחות שלוש דעות. טוב, במשנה כתוב ככה. השור, במשנה כתוב כך. ארבע אבות נזיקין, השור והבור, המבעה והאבער. כן. בין המבעה, מבעה. מם, מבעה. מה זה מבעה? יש לפחות לדבר הזה שלוש דעות. כן. במילה גם מה זה שור. בסדר? בסדר? לא ניכנס את זה. אני עכשיו לא נותן שיעור בתלמוד. זה מפה, אבל זה דיוק בתלמוד. התלמוד אומר... יש ארבע אבות נזיקין שהם השור, הבור, המבעה והאבער, לוקחים אותם מהפסוקים פה. השאלה למה מתכוונים? אני אביא לכם בכל זאת...
מה זה
המבעה? בעצם, סליחה. יש, סליחה, לא שרש, יש ארבע דעות. יש ארבע דעות. יש ארבע, בעצם, לא, יש שש דעות בתלמוד מה זה מבעה. טוב, זהו, זה גם לא ברור מה זה.
ברור מה זה, בנבור אולי או משהו,
מים? רגע, אתם יודעים מה, אני אכתוב לכם.
מה,
בנבור
אולי?
יש פה...
תביאו דף, תביאו דף, דף, דף.
הנה, טוש, לא, אבל לא.
טוש ודף. דפים יש פה, נכון. כן, זה מילים ממש מסובכות. שור, בור, מבעה, הבעיה. בסדר? מבעה
זה אש.
השור,
השור, זה אולי צון.
עכשיו, אני אגיד לכם, הדעות השונות. רגע. כן, נכון, אבל אני לא רוצה להריב את הלוח, כי זה בלגן. טוב, אז נכתוב לכם הדעות השונות. לגבי שור יש שלוש דעות. לא, למה הכוונה כשמדברים על שור?
רגליים
ומשהו. בסדר, נעבור את זה, אל תדאגי.
Thank you.
הנה. יש מסרת בבא קמא, יש כל מיני הסברים
כאלה.
יש מי שאומר ששור זה הקרן.
הקרניים
שלו. כתוב כי ייגח שוריש. יש מי שאומר שמה שכתוב קרן זה הרגל. ומה שכתוב שור זה הרגל. כלומר שהשור, תוך כדי הליכה, לא, לא בועט.
דורס.
דרס, בלי חוונה, תוך כדי שהוא הולך ברחוב. כן, הוא דרך פתאום על החסות שלי. היה לי חסות, דרך. יש אומרים, לא, שמה
שכתוב... קרן פלוס רגל פלוס שן.
אז הדעה השלישית. כלומר, מה זה קרן? זה הכוונה שהשור נגח, רגל הכוונה שהוא דרך, בלי לשים לב, שן הכוונה שהוא אכל, לא שהוא נשך. הוא אכל. הוא אכל לי את החסות.
שן.
שן. שלוש דעות להסבר הביטוי שור.
אבל למה שלוש דעות? למה זה לא הכל ביחד? כי שלוש גם יכול להיות גם...
את רוצה ללמוד עכשיו איזה שיעור בתלמוד? אני לא אעשה לך את זה.
לא, לא.
תמיד לי לך בסוגיות אהבות.
הבור... הבור, לכל הדעות זה בור. זה כבר משהו. לגבי המבעה,
משהו
מאוד קטני שיש... בו?
אינפוס?
אדם? מה? לגבי המזיק השלישי, מבעה, יש כמה דעות. יש כאלה שאמרו שהמבעה זה השן. כלומר שהבהמה שלך אכלה לי את החסות. כן, הייתי בשוק, שמתי את, את, את התיק פה, הלכתי להוציא כסף בכספומט, בינתיים בא העז שלך, אכל לי את החסה. כן? זה נקרא שן. יש מי שאומר, לא, שזה הרגל והשן ביחד. כלומר, גם שהוא דרס או שהוא אכל. יש מי שאומר, וזה דעה מאוד מעניין, שמבעה זה האדם.
מה
אתה מבעה?
מה אדם?
אדם מזיק
לאדם. האדם, זה בא מהמילה ארמית, מבעה בארמית, הכוונה בעל רצון. אבל למה לא, 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 קוראים, לא קוראים לו אדם? ברגע שהוא מזיק, הוא כבר לא ראוי לשם אדם.
אבל
איזה
סוג
רע.
הזה?
אבל בעל רצון רע.
כן, בעל רצון רע.
איזה סוג
הזה? אז זה יכול, השאלה מה הכוונה? או שזה אדם שנתן מכות, או שזה הגנב, שגם זה יש בזה התלבטות בין המפרשים.
כי גנב יש בלי הגנב.
כן, כן, אז זו, זו שאלה מה נקרא מבעי. דעה נוספת היא שמבעי זה האש. כי האש גורם לעשות בועות. יש מי שאומר, מבעה זה המים.
מבוע.
כן, מבוע. עכשיו, אבער, כולם מסכימים שזה האש. זהו, זה הדעות השונות. בסדר?
אין תרגומילו, לי למילה מבעה?
לא. אף אחד לא יודע מה פירוש המילה הזאת. זאת הסיבה שיש לו כך הרבה דעות. מה?
באמת שושן לא מופיעה
המילה?
באמת שושן היא בטח מופיעה. בטח הוא יגיד את מה שאני אמרתי פה.
לא, אבל מה זה כמה...
מה? זה מילה שלא מופיע בתנ"ך.
לא, בסדר, היום שאנחנו יודעים בעברית ולא ארמית, בסדר, אבל שכתבו את הגמרא הם ידעו ארמית, הם ידעו מה...
כן, ברור, ברור. אז כנראה שבכוונה הם כתבו את זה בסגנון כזה, כדי שתיוולדנה כל הדעות האלה.
בוא נגיד שהיו כל כך הרבה דעות שרצו לצמצם את זה לארבע.
עכשיו, השאלה היא ככה, למה זה חשוב שיש כל כך, למה כזה חשוב שיש ארבע? המספר 4 תמיד מציין דבר שיש לו יציבות. 4 רגליים יש לשולחן, 4 רגליים לכיסא. 3
זה
יותר
יציב. 4 אבות
נזקים. לא, זה לא דבר כזה. הכי יציב זה 3 רגליים. אתה צודק. אתה צודק. הכי יציב זה 3. ולכן יש לנו 3 אבות, ויש רגל רביעית בכיסא שזה דוד המלך. כמו כן גם, כלומר הרביעי כולל את 3 בדרך כלל. כמו כן גם במרכבה שראה יחזקאל, כן, מרכבה שהוא ראה שנושאת את כיסא הכבוד, יש שם 4 חיות שמחזיקות את הכיסא. אגב, אחת מארבע חיות
זה אדם,
זה אדם, ואחד זה שור, או זה מתחיל להיות מעניין, כן? עכשיו, ויש אחת מהגרסאות שם ביחזקאל שזה לא אדם אלא זה כרוב במקומו. אז יש מה, כן, אז יש מה לדון בזה. ו יש כל דבר, נגיד, שהוא חיובי, מופיע במספר 4. למשל, 4 שומרים הם. 4 ראשי שנים הם. כלומר, המספר ארבע, כנגד ארבעה בנים דברי התורה. המספר ארבעה תמיד מציין, נגיד מציאות, לא הייתי אומר שלמה, אבל מציאות שמנצלת את כל הכיוונים האפשריים. כן? כל דבר יש. הדבר, היפוכו, הדבר והיפוכו, לא הדבר ולא היפוכו. עכשיו, יש דבר מעניין. יש בעולם ארבע אבות נזיקין. הנזק זה הפך היציבות. כן? הנזק זה הפך היציבות. הכיצד? אז התלמוד, המשנה מחפשת בכל זאת איזשהו יסוד משותף. כן? יסוד של אחדות בתוך הפירוד הזה. אז בסוף היא מגיעה למסקנה, הצד השווה שבהם שדרכם להזיק. כלומר, גם הפונקציה של הנזק זה שייך לאיזשהו סדר של העולם. אבל עם הבדל אחד. כל פעם שמדובר על משהו חיובי, המשנה מוסיפה את המילה הקטנה, הן. למשל, ארבע שומרים, הן. למה? כי שומר זה דבר חיובי. ארבע ראשי שנים, הן. אבל ארבע אבות נזיקין, המשנה לא אומרת, הן. ארבע אבות נזיקין, זהו.
כי זה נשמע באמת דבר ששייך לסדר העולם.
נכון, נכון, משהו כזה.
נכון,
כשאין המילה הן, זה שלילי. כן, אז קצת לימדתי אתכם משנה, כן? אני לא רגיל ללמד. לא הייתי רגיל ללמד אתכם משנה, אבל לפעמים צריך ללמד משנה. טוב. לא, אל תעשה את זה. טוב.
אז רגע, שלוש זה יותר יציב, וארבע זה יותר...
יותר כולל. יותר כולל. הרביעי הוא הכולל תמיד. הרביעי הוא הכולל.
איך זה ששלוש יותר יציב?
הנה, מה זה אוכל? זה פשוט מאוד. אתה יודע, גם פשוט טכנית. לעשות משהו יציב שיעמוד על שלושה רגליים זה יותר קל מאשר על ארבע רגליים. מסיבה פשוטה. כי אתה צריך לעשות אותם ממש באותו אורך. מה שאין כן, שלושה רגליים. נגיד שניים ארוכות, השלישית קצרה. בכל מקרה זה יציב. נכון? נכון. הרביעי זה תמיד הכולל. בהמתך לא תרביע כלאיים. להרביע הכוונה, להרבות. טוב, כי ייתן פסוק וב. עכשיו אנחנו, אחרי ארבע אבות נזיקין, אנחנו עוברים לארבע שומרים. ארבע שומרים הן. כלומר, זה שוב. ואז מה יכולה להיות הפגיעה? שהשומר לא שמר כראוי. בסדר? ואז יש לנו ארבע שומרים. כי כמו שיש לנו ארבע אבות נזיקין, יש לנו ארבע שומרים. בפסוק וב. מה?
בסוגיות האלה, אני זוכר בשניים אוחזים בתוכנית שהייתה פעם בטלוויזיה הליבודית.
כן.
אז דיברו בדיוק על האלה.
אז מאיפה הם לקחו את זה? מפה, מפה, מפה.
אולי הוא לא
סיפור לקראת הסוף. סיפור לקראת? לא, 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 אני רוצה שנגמור עם השומרים.
איפה זה? איפה
אתה קורא? פסוק וב. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. וגונב מבית האיש. אם ימצא הגנב, ישלם שניים. אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת העהו. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על סלמה, על כל עבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. אשר ירשיעון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. הבנת מה שכתוב?
לא.
אז לאט לאט.
האלוהים
הכוונה הדיין. הולכים לדיין. דיין נקרא האלוהים. בסדר? בעל שלטון, זה נקרא אלוהים. אבל בואו נראה את זה עוד פעם. אם לא יימצא הגנב, אני קורא בפסוק ז'.
לא, אבל אני כבר לא מבינה את פסוק שבע. מה זה אם יימצא הגנב ישלם שניים?
אז הגנב ישלם פי שניים.
הגנב ישלם פי
שניים.
לא השומר.
לא השומר.
אם מצאו את הגנב.
מצאו את הגנב, אז הגנב ישלם. כמו שראינו לפני כן, שגם בפסוק הקודם שהוא משלם שם. אבל... אם לא יימצא הגנב, אז יש לנו פה חשש. אולי השומר גנב. אז כתוב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים. הוא נשבע, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. עכשיו, זה לא פשוט להשביע מישהו. להשביע מישהו זה דבר מפחיד. אז האם אנחנו, ואולי הוא לא גנב. עכשיו, אם נגיד, השומר יגיד, אני לא רוצה להישבע. לא רוצה. אני מפחד משבועות, לא רוצה להישבע. אז מה הוא יעשה? הוא ישלם. נכון. עכשיו, אם בינתיים ימצאו את הגנב? אז הוא צריך לשלם שניים. הרי פה הוא לא משלם שניים, השומר שלא רצה לשלם, משלם אחד. עכשיו הם מוצאים את הגנב, הוא משלם פי שניים. למי הוא משלם?
אחד לזה, אחד לזה,
אולי לשאול לשומר. כי אני נשבעתי, אני נפטרתי, אני שילמתי כדי להיפטר מהשבוע. אז עכשיו, תביא לי.
אבל למה?
אז זה הולך. כלומר, יש...
זה לא שהוא עושה את זה במזיד, הוא עשה שיתוף פעולה עם הגנב.
סליחה, אני רוצה להבין. אני יכול להיות שומר ולפשוע?
מה זה שומר? השאלה אם שומר בשכר או שומר...
אה, יפה. אתה פה נכנס לחלוקה בין סוגי שומרים שונים. יש שומר חינם, שומר שכר, יש סוחר ושואל. זה ארבעה אופנים שונים של שמירה. בסדר?
עכשיו אני מדבר בעיקרון שאתה לא שומר בשכר.
שומר חינם. האם מותר לי לפשוע? זאת אומרת, אני שומר חינם.
לא לפשוע. לא עשית שום דבר במזיד.
לא, לא במזיד. מה זה פשיעה? הכוונה, זה רשלנות. רשלנות פושעת. למשל, אתה אמרת, תשמע, תשמור לי על היהלומים האלה בבקשה. בסדר, אני שומר לך. אני שם אותם...
שמתי את זה אפילו בכספת בבית שלי.
לא, לא שמתי בכספת. אני, השומר יהלומים שלך, אני גם מוכר עגבניות. ואז שמתי את היהלומים על הדוכן שלי. כן? ותוך כדי שאני מוכר את העגבניות. זה רשלנות פושעת או לא?
כן.
זהו. אז חייב לשלם או לא חייב לשלם?
אבל אם שמתי את זה בכספת בבית, והגנב פנץ אל הביתה ופרץ את הכספת.
מי אמר שזה נקרא במקרה כזה שהוא חייב? על איזה שומר מדובר פה?
לא, סתם, אתה חבר שלי, נתת לי שמות הילומים, ידעת שיש לי כספת, כי ידעת שיש לי כספת.
נתת לי כסף על זה או לא נתת לי כסף על זה?
לא נתת לי כסף.
נתת לי כסף, זה שומר חינם, זה אני פטור, בגניבה ועבדה. שומר חינם פטור, בסדר. אבל זה צריך לבדוק מאיפה מדייקים כל הדברים האלה. כן, כי פה, כל ההלכות האלה פה נורא מבולבלות, נורא... יש רק דבר אחד שאני רוצה להשאיר לכם, לחשוב עליו, כי אנחנו צריכים לגמור את השיעור. בפסוק ח' כתוב ככה, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל עבדה, אשר יאמר כי הוא זה, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אתכם, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. מה זה אשר יאמר כי הוא זה? זה מילים לא ברורות, נשמור את זה לפעם הבאה, שלום.